כל חי אונליין 93fm.co.il
Soliros osha shuoi Olovozovadti peyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום חמישי חפדלת בתיבת תשע"ה, מסכת יבמות, דף קוף ג'. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזהו הרדיו המביא עליכם מדי בוקר בסייעתא דשמיא הגדולה את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. תפילת בית המדרש בכניסתנו אליו. יהי רצון מפניך אדוני אליי ולא אבותי שתאיר עיני במאור תורתך ותצילין מכל מכשול וטעות, הן בדיני איסור ויתר, הן בדיני ממונות, הן בהוראה, הן בלימוד. יעל עיני והביט הנפלאות מתורתך ומה ששגיתי, כבר העמידני על האמת ואל תצל מפי דבר אמת עד מאוד. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. הנני לומד לקיים מצוות בורי יתברך, ואני מזכה מלימוד זה. לימי מורתי הרי נקפרת משכבה מרת יפה שנדל פייג בטריג מר שרגה עליה השלום. אנא אדוני מלא רחמים, אשר בידך נפש כל חי ורוח כל בשרי, שינה לרצון לפניך תורתנו תפילתנו. בעבור נשמת אימי מורתי הרי נקפרת משכבה מרת יפה שנדל פייג בטריג מר שרגה עליה השלום. מול נעימה בחסדך הגדול לפתוח לשערי רחמים וחסד ושערי גן עדן, ותקבל אותה באהבה ובחיבה, ושלח למלאכיך הקדושים והטהורים להוליכה ולהושיבה תחת עץ החיים אצל נשמות הצדיקים והצדקניות, חסידים וחסידות, להענות מזיו שכינתך, להסביעה מטובך הצפון לצדיקים. והגוף ינוח בקבר במנוחה נכונה בחדווה ובשמחה ושלום. כדכתיב יבוא שלום ינוחו על משכבותם, הולך נכוחו. וכתיב יעלזו חסידים בכבוד ירננו על משכבותם. וכתיב, אם תשכב לא תפחד, ושכבת וערבה שנתך, ותשמור אותה מכל הדינים, ותסלח ותמחול על כל פשעיה, כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. וזכור לה זכויותיה וצדקותיה אשר עשתה, ותשפיע לה מנשמתה לדשן עצמותיה בקבר, מרוב טוב הצפון לצדיקים, דכתיב מרב טובך אשר צפנת ליראיך. וכתיב, שומר כל עצמותיו, אחת מענה לא נשברה. ותשכון בטח בדד ושענן מפחד רעה. אל תראה פני גיהנום, ונשמתה תעצר ורע בצרור החיים ולאחיותה, בתחיית המתים עם כל מתי עמך ישראל ברחמים. אמן. חמש שאלות לשינון סיכום וחזרה שאלנו אתמול בסיום השיעור, את סיימנו ללמוד את דף קוף ב' ממסכת יבמות. הנה השאלות והתשובות לצידן. שאלה ראשונה, חלצה מנה לא במקצת ולא הורידתו לגמרי, האם נחשב לחליצה? התשובה היא, בשמיטת רוב העקב הותרה האישה לשוק. שאלה שנייה, מה הפירוש של הפסוק החלצו מאיתכם אנשים לצבא באב אמינה ומסקנת הגמרא? התשובה באב אמינה זה לשון זירוז, ולמסקנה, הוציאו מביתם לקרב. שאלה שלישית, האם אפשר לחלוץ במנעל מאור בהמה טמאה? התשובה, רבינו תם פסק שצריך אור בהמה טהורה על שם הפסוק והנלך תחש, אבל תוספות כתבו שלא צריך להקפיד ואפילו מבהמה טמאה כשר. שאלה הבאה, מה אין קורקדיסין ומה דינם לנעילת יום הכיפורים ומדוע? התשובה, קורקדיסין הם נעלי אור דקים שלובשים על הנעל להגן מפני הגשמים, מן הרדליים, ואסור ללובשם ביום כיפור מפני שחשובים מנעל. והשאלה האחרונה, מה דורשים מהפסוק שלוש רגלים? התשובה, שצריך שיהיו לעולי הרגלים רגליים, וכיתה פטור ממצוות ראייה. אלה הם השאלות והתשובות לשינון על דף קוף ב' ממסכת יבמות, הדף שלמדנו אתמול, וכעת הכל ערוך ומוכן לגשת לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום חמישי כ"ד בתיבת תשע"ה, עיקר העניין הוא לימוד דף קוף ג' ממסכת יבמות. את דף קוף ג' אנחנו מתחילים בדף קוף ב' עמוד ב', 14 שורות לפני סוף הדף, מן המילים באנפיליה חליצתה פסולה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. אומרת הגמרא, שנינו במשנה באנפיליה, אם המנעל היה מבד, חליצתה פסולה. מקשה הגמרא לממרא דאנפיליה מנעל מבד לאו מנעלו, ולכך פסול לחליצה. בגמרא לקמן בדף קוף ג' עמוד א' התבאר שלאביי הטעם שאינה מנעלו, מפני שדורשים מהפסוק וינעלך תחש שמנעל עשוי מאור, זה המנעל הקשר לחליצה. ואילו לרבה אינה מנעל מפני שאינה מגינה על הרגל, ומנעל הוא דבר המגן על הרגל. המשיכה הגמרא ומקשה, ותנה נמי נאמר גם לגבי תרומת הלשכה, בחודש אדר כל אדם מישראל מביא מחצית השקל, ושמו את כל מחציות השקל בחדר הנקרא לשכה בבית המקדש. לחדר הזה היה נכנס הגזבר, ותורם הלשכה, דהיינו שממלא השקלים לתוך שלוש קופות, ומתוך קופות אלו היו קונים את קורבנות הציבור. אז נאמר במשנה, מסכת שקלים פרק ג' משנה ב', אין הגזבר התורם את הלשכה נכנס לתרום לא בפרגוד חפות, לא בחלוק ארוך שכופלים אותו מלמטה, ולא באנפיליה, ולא במנעל מבד, כדי שלא יחשדו בתורם באותו גזבר שיחביא בתוכם כספים. ולומדים מהפסוק בספר במדבר פרק למד ב' פסוק רפאי, ויתם נקיים מהשם ומישראל, שלא יביא אדם את עצמו לידי חשד. ואין צריך לומר שלא נכנס לתרום את הלשכה אותו גזבר במנעל וסנדל, לפי שאין נכנסים במנעל וסנדל לכל העזרה, ולא רק כאשר נכנס כדי לתרום את הלשכה. ולומדים זאת מהפסוק, מי ביקש זאת מידכם רמוס חצריי, שאסור להיכנס במנעל. משמע שאנפיליה היא לא בכלל מנעל, ולכן מותר להיכנס בה לעזרה, ולכן צריכה הברייתא לחדש שאסור ללובשה כשנכנס הגזבר לתרום הלשכה. אומרת הגמרא ורימינו, אני שואל אותך סתירה, שנינו ברייתא לגבי איסור נעילת הסנדל ביום הכיפורים. נאמר בברייתא, אחד מנעל וסנדל ואנפיליה, לא יטעל בהן לא מבית לבית ואף לא ממיטה למיטה באותו הבית ביום הכיפורים. מוכח מזה שאסרה הברייתא ללובשה ביום הכיפורים, דהיינו שאנפיליה, אותו מנעל מבד, הוא בכלל מנעל. תרץ את הגמרא, אמר אביי, באמת אנפיליה אינו מנעל. הטעם שאסרה הברייתא ללובשו ביום הכיפורים שמדברת באנפיליה, דאית ביקטיטי, חתיכות קטנות של דברים רכים כצמר גפן או צמר רך, או אורך, ומשום תענוג שיש לו ברגלו כשהוא רך, אז לכן אסור ללובשו ביום הכיפורים, אף על פי שאנפיליה אינו מנעל. וטעם האיסור הוא מפני חיוב עינוי ביום הכיפורים שלומדים מהפסוק, תענו את נפשותיכם. כשלובש אנפיליה עם קטיטין יש לו תענוג ולא בגלל איסור נעילת הסנדל. אמר לי רבה, ודבר שהוא משום תענוג, בלא איסור של נעילת מנעל ביום הכיפורים מי אסירי, האם זה אסור? והרבה ברבונה קריך סודרה הקרי, היה קורך בגד סביב רגלו ביום הכיפורים, ונפיק ויוצא בו, מפני שזה לא מנעל, ורק במנעל יש איסור נעילת הסנדל ואסור ללכת בו. אבל דבר שהוא רק תענוג, מותר ללובשו ביום הכיפורים. ואם כן מוכח מזה שהטעם שהברייתא אסרה לצאת באנפיליה ביום כיפור, סוברת שאנפיליה בכלל מנעל. חוזרת אם כן הקושייה שבמשנתנו ובברייתא של התורמת הלשכה, ששם למדנו שאנפיליה אינה מנעל. אלא אמר רבה, דבר שהוא משום תענוג שאינו מנעל, מותר ללכת איתו ביום הכיפורים, כמו שהוכחנו מזה שרבא בר אבונה קרח בגד סביב לרגלו. והסתירה שבמשנתנו ולגבי תרומת הלשכה מוכח שאנפיליה אינם בכלל מנעל, ואילו לגבי יום הכיפורים מוכח שהוא בכלל מנעל? לא קשי, אין סתירה בין הדברים. כאן לגבי יום הכיפורים שאסור ללכת בה, מדובר באנפיליה של אור, שהיא בכלל מנעל, וכשרה אנפיליה מאור גם לחליצה, רק שיהיה לה עקב ורצועות שצריך שיהיו במנעל של החליצה, כפי שלמדנו ליל בדף קוף ב' עמוד א'. כאן לגבי חליצה ותרומת הלשכה שאנפיליה היא לא בכלל מנעל, מדובר באנפיליה של בגד שעשויה מצמר ובד, והיא לא נקראת מנעל, ולכן אינה קשרה למנעל החליצה. ולגבי תרומת הלשכה, אין איסור ללובשה בעזרה משום מנעל, כי זה לא דרך ביזיון שאין הולכים בה בתוך עתית כבמנעל וסנדל. אומרת הגמרא, אחינה ממסתברה, כך גם מסתבר החילוק שחילק רבה בין הברייתא ביום הכיפורים לבין המשנה בחליצה. כי על הסתירה מהמשנה בחליצה והברייתא בתרומת הלשכה שמוכח שאנפיליה היא לא מנעל, על הברייתא שאסרה ללבוש אנפיליה ביום הכיפורים יכולנו לתרץ שאף שמוכח מהמשנה בחליצה והברייתא בתרומת הלשכה שאנפיליה אינה מנעל, לגבי יום הכיפורים יש דין אחר שאסור ללבוש אנפליה, כמו שמוכח מברייתא נוספת שהתירה אנפיליה ביום הכיפורים, שצריך להגיע לתירוצים של אביי ורבא. אם כן, מוכיחה הגמרא שמסתבר מאוד החילוק שחילק רבה בין הברייתא ביום הכיפורים לבין המשנה בחליצה, דהי לא תאימה אחי. כי אם לא תאמר את החילוק הזה של רבה, האחי קשי היום הכיפורים, היום הכיפורים, יש סתירה בין יום הכיפורים על יום הכיפורים, דתניה. יש ברייתא שאומרת, לא יטייל אדם בקור דקיסין, במנעלים דקים מעור שנועלים מתחת למנעלים האבים להגן מן המים, אפילו בתוך ביתו, מן הרדליים כאלו. אבל מטייל הוא באנפילין בתוך ביתו, ולכאורה קשה שער הברייתא למעלה אמרה, שאסור לטייל באנפיליה ביום הכיפורים אפילו בתוך ביתו, אלא לאף שמאמינה, כאן הברייתא שאוסרת לטייל מדברת באנפיליה של אור, כאן הברייתא שהתירה לטייל מדברת באנפיליה של בגד, ומסיקה הגמרא אכן שמאמינה, אכן מכאן הוכחה לחילוקו של רבה. אומרת הגמרא תניא קבתי דרבה, יש ברייתא שמחזקת את דעתו של רבה שיש חילוק בין אנפיליה שעשויה מאור לבין אנפיליה שעשויה מבגד, ורק באופן שחלצה באנפיליה שעשויה מבגד שאינה מנעל, החליצה פסולה. כתוב בברייתא חלצה במנעל הנפרם, שנקרא המנעל במקום תפירותיו, ממעל הרגל ונתגלתה רגלו, ושחופה לאחר שנקרא את רוב הרגל בדיעבד, אבל לכתחילה לא תחלוץ גזירה שמה תחלוץ במנעל שאינו חופה את רוב הרגל והחליצה פסולה, או שחלצה בסנדל הנפחת ונפל חתיכה מאור הסנדל, אך שמקבל עדיין את רוב הרגל בדיעבד, ובמנעל שייך לשון מחפאות ומחסה ומחפא על הרגל מכל צדדיה, לכן כתבה הברייתא לשון מחפא, ואילו לגבי סנדל שלא מחסה את הרגל מכל צדדיו, ורק מתחת לרגל ועשוי כמו כלי שמגביע בצדדיו קצת כדי שהרגל לא תייצא מהסנדל, שייך בו לשון קיבול. או אומרת הברייתא, כשחלצה בסנדל שעשוי משל עץ שעם ושל סיב, שעשוי מסיב, או כשחלצה בקו הקטע, מי שנקטעה רגלו עושה כמין רגל מעץ עם בית קיבול שמכניס רגלו לתוכה, ואינו נשען על הקו שיש לו משענות אחרות שאוחזן בידיו וקשורות לשוקיו, ועושה הקו כדי שיראה כמו שיש לו רגל. אם חלצה קו זה מרגל יבם קטע, או כשחלצה בסנדל שעשוי ממוק מלבד קשה שמגן על הרגל, או כשחלצה בסמיכת הרגליים, אדם שלא יכול ללכת עם רגליו, ולכך הולך עם ידיו וגורר את רגליו בקרקע, או כדי שלא יתלכלכו בטיט שבדרכים, עושה לרגליו סמיכה מעור, ומכניס רגליו לתוכה, והיא חלצה כזה מנעל, או כשחלצה באנפיליה של אור, וכן החולצת מן יבם הגדול, ולא כשהיבם קטן, וכשחלצו בין עומד, כשהחליצה נעשית כשהיבם והיבמה בעמידה, בין יושב, כשהחליצה נעשית כשהיבם והיבמה בישיבה, בין מוטה, כשהחליצה נעשית כשהיבם והיבמה מוטים על צידם, והחולצת מן יבם הסומה, כל הדינים הללו שמנתה הברייתא חליצתה כשירה. אבל אם חלצה במנעל הנפרם, שנקרא המנעל, ואף כשנקרא רק במקום תפירותיו, ובאופן שאין חופה לאחר שנקרא את רוב הרגל, ולא יכול היבם ללכת בו, או שחלצה בסנדל הנפחת שנפלה חתיכה מאור הסנדל, ובאופן שאינו מקבל הסנדל לאחר שנפחת את רוב הרגל ולא יכול ללכת בו, וכשחלצה בסמיכת הידיים, אדם שאינו יכול ללכת ברגליו ולכך הולך עם ידיו על הקרקע וגורר את רגליו בקרקע, ועושה לידיו בתי ידיים מאור כדי שלא יתלכלכו ידיו בטיט כשהולך, והם נוגעים בקרקע, וכשלובש אדם רגיל שהולך על רגליו את סמיכות הידיים על רגליו, והמאירי כותב שהטעם שזה פסול, כיוון שאין לסמיכת הידיים שרוכים לכושרן, ומנעל חליצה צריך שיהיו בו שרוכים כדי שיהיה מודק על הרגל בחוזק. ועוד הוא כותב שאם עשה לסמיכת הידיים שרוכים וקשר הסמיכה לרגליו, החליצה כשירה. ואילו הנודע ביהודה כותב שהטעם שפסול, כיוון שבחליצה התורה כתבה שצריכה יבמה לחלוץ נעלו, ומנעל הוא דבר שעשוי להגן על הרגל, ואילו סמיכת הידיים לא עשוי כדי להגן על הרגל. עוד אומרת הברייתא, וכשחלצה באנפיליה של בגד, וכן החולצת מן היבם הקטן, בכל המקרים הללו חליצתה, פסולה. ואם כן מוכח מהברייתא שכתבה שאם חלצה באנפיליה מאור החליצה כשירה, ואם חלצה באנפיליה מבגד, החליצה פסולה, בדיוק כשיטת רבה שיש חילוק בין אנפיליה שעשויה מאור, שבכלל מנעל, לאנפיליה שעשויה מבגד, שאיננה בכלל מנעל. מקשה הגמרא על הברייתא הזו שהבאנו לסייע לשיטת רבה. מה שכתבה הברייתא שבאופן שחלצה יבמה את הקו הקיטע, החליצה כשירה אף על גב שהקו עשוי מעץ ולא מאור, מני, מי הוא זה שסובר שנקרא מנעל וקשר לחליצה? רבי מאירי, שיטת רבי מאיר, דתנן, נאמר במשנה במסכת שבת, דף סמכי עמוד ב', המשנה שמונה מהם מלבושי אדם שיכול לצאת בהם בשבת לרשות הרבים ולא נקרא שמטלטל מסע. אומרת שם המשנה שאחד מהם הוא, הקטע, מי שנקטעה רגלו, יוצא בשבת לרשות הרבים בקו שלו, כיוון שהקו הרי הוא כמנעלו, ואף על גב שעשוי מעץ ולא מאור, מכל מקום ובכלל, מנעל. אילו הם דברי רבי מאיר. כי רבי מאיר לא סובר את הדרשה שהביאה הגמרא לאל בדף קוף ב' עמוד ב', מהפסוק ואין עליך תחש, שמנעל החליצה צריך שיהיה דווקא מאור. ורבי יוסי אומרת שם המשנה במסכת שבת, אוסר לקטע לצאת בקו שלו לרשות הרבים, מפני שרבי יוסי סובר שכשהמנעל אינו עשוי מאור, אין זה בכלל מנעל. הוא לומד זאת מהפסוק ואין עליך תחש, שאינו נקרא מנעל אלא כשעשוי מאור. ואף כשהמנעל עשוי משאר אורות ולא מתחש, גם ריבתה הגמרא מהפסוק שכשירים לחליצה. לכן, אפילו שהקיטע רגיל ללכת בקו שלו וזה מנעלו, מכל מקום אינו נקרא מנעל, והרי הוא כמסע שאסור לצאת בו לרשות הרבים בשבת. ואם כן, הרישה של הברייתא שהכשירה קו של קיטע לחליצה, סוברת כשיטת רבי מאיר, שאף מנעל שאינו עשוי מאור נקרא מנעל. ובסיפה שאמרה הברייתא שמחלצה באנפיליה של בגד, במנעל של בגד החליצה פסולה, אטען לרבנן, הרי זה כשיטת רבנן, החולקים על רבי מאיר, רבנן הכוונה, לרבי יוסי. והם סוברים שמנעל שאינו עשוי מאור אינו בכלל מנעל, כמו שלמדנו מהפסוק ואין עליך תחש, ולכך אנפיליה של בגד פסולה לחליצה. לפי זה קשה, הרישה שהכשירה קו הקטע לחליצה, אף שהיא עשויה מעץ, סוברת כשיטת רבי מאיר. והסיפה שפסלה אנפיליה של בגד מפני שאינה עשויה מאור, סוברת כשיטת רבי יוסי. וזה לא הגיוני שברייתא אחת חלקה תהיה כשיטת תנא אחד, וחלקה כשיטת תנא שני. שואל המהרש"א, לעיל הגמרא הקשתה סתירה בין משנתנו והמשנה של תרומת הלשכה שסוברים שאנפיליה אינו נקרא נעל, לבין הברייתא של יום הכיפורים שסוברת שאנפיליה נקרא מנעל. מדוע לא תרצה הגמרא שהמשניות שסוברות שאנפיליה אינו נקרא מנעל זה כשיטת רבי יוסי, שמנעל היינו דווקא מאור, והברייתא לגבי יום הכיפורים שקוראת לאנפיליה מנעל, סוברת כשיטת רבי מאיר? את הרץ ארוך לנער שלפי תירוצו של רב הלא קשה, שהרי גם רבי מאיר מודה באנפיליה שאינה מנעל מפני שאינה מגיינה על הרגל, ולא שייך לתרץ את הברייתא כרבי מאיר. בתירוצו של אביי שמדובר במחופה אור, הרי הקשה עליו רבה ודחה את שיטתו. אם כן, חוזרים אל הגמרא שהקשתה, שיש בעיה עם הברייתא שחלקה כשיטת רבי מאיר וחלקה כשיטת רבי יוסי. תרץ את הגמרא, אמר אביי שתרץ את הברייתא. מידי סיפה שפסלה אנפיליה לחליצה סוברת כשיטת רבנן שדורשים מהפסוק ונעלך תחש שמנעל זה דווקא מאור, רישא נמי, גם הרישא של הברייתא יש לומר שהיא הולכת בשיטת רבנן. והרישא שהכשירה קו של קטע שעושים אותו מעץ לחליצה, מדובר בחגון שהקו מחופה באור ואז כשר הוא, כיוון שנקרא מנעל. שואל הערוך לנר, מדוע כשהגמרא לאלי קשתה על משנתנו שמוכח שאנפיליה אינו נקרא מנעל מן הברייתא, שאוסרת ללבוש אנפיליה ביום הכיפורים, ואם כן מוכח שאנפיליה כן נקרא מנעל? כך שאלה הגמרא סתירה, ושם הבית תירץ, שלמרות שלעולם אנפיליה איננו בכלל מנעל, מכל מקום הטעם שאסרה הברייתא ללבוש אנפיליה ביום הכיפורים, זה משום טענו כי הוא מכניס צמר גפן לתוך הנעל. שואל ערוך לנר, מדוע לא תירץ הבעיה שהברייתא שאסרה אנפיליה מדברת כשהיה מחופה באור כמו שהוא מתרץ כאן? מתרץ ערוך לנר שסובר הבעיה שיות והברייתא לא חילקה באיזה אנפיליה אסור ביום הכיפורים, משמע שבכל הסוגים אסור, ולכן פירש את הטעם של האיסור משום תענוג. אומרת הגמרא, אמר להרבה להבאי לשיטתך שברישה של הברייתא שהכשירה קו הקטע מדובר דווקא בקו מחופה אור, אבל כשאין הקו מחופה אור מהי? מה יהיה הדין? הרי תסבור שפסול לחליצה? אם כך, יחי, עד אתני בסיפה, עד שהוא כותב בסיפה של הברייתא שאם חלצה באנפיליה של בגד החליצה פסולה, כיוון שאינו בכלל מנעל כשאינו עשוי מאור, לפלוג ולהתנבדידה. שתחלק הברייתא בין הרישא שקשרה החליצה לבין הסיפא שפסולה בקו הקטע עצמו, שדינו כתוב כבר ברישא, ותאמר על מה שאמרה ברישא שאם חלצה בקו החליצה קשירה, במה דברים אמורים שכשחלצה בקו החליצה כשרה? היינו דווקא במחופה אור, אבל כשאין הקו מחופה אור, פסול הקו לחליצה. וכך לא נטעה ונאמר שהטעם שאנפיליה פסולה לחליצה הוא מפני שהיא עשויה מבד רך ואינה מגינה על הרגל. ונאמר שמנעל צריך להגן על הרגל, אבל קו הכיתה אף שאינו מחופה אור היות ומגן על הרגל, כשר לחליצה. וכדי שלא נטעה שהברייתא תחלק בקו הכיתה שמגן בין מחופה אור לכשאינו מחופה אור, ונבין שהחילוק בין הרי של הסיפה הוא, מפני שדורשים מהפסוק ואין עלך תחש, שמנעל עשוי דווקא מאור, למרות שמדובר במנעל שמגן. מכוח הקושייה הזו מתרץ רב התירוץ אחר, אלא אמר רבה, מוכח מזה שהברייתא לא חילקה בין הרי של הסיפה בקו הכיתה, דהיינו שאין הברייתא הולכת בשיטת רבי יוסי, ולכן יש להעמיד את הברייתא, שמיד הרישה, אם הרישה של הברייתא הכשירה קו הכיתה לחליצה, אף כשאינו מחופה אור, היא הולכת בשיטת רבי מאיר, שאף נעל שאינו מאור נקרא מנעל, הוא לא דורש את הפסוק ונלך תחש, שמנעל היינו דווקא מאור, ממילא גם הסיפה שאמרה שאם חלצה באנפיליה מבד החליצה פסולה, נמי, גם הסיפה הולכת כשיטת רבי מאיר. והטעם שקו הכיתה נקרא נעל וקשר לחליצה, ואילו אנפיליה אינה נקראת נעל ופסולה לחליצה, לכיוון דהי, קו הכיתה עשוי מעץ ולכן מגן על הרגל. והי, ואילו אנפיליה מבד לא מגן על הרגל, ולכך פסולה כיוון שאינו נקרא נעל, אלא כשהוא מגן על הרגל. שואלים הראשונים, הרי רב עצמו במסכת יומא בדף ע"ח עמוד ב' אומר, שגם רבי מאיר וגם רבי יוסי מודים שקו הכיתה נקרא מנעל. וחולקים רק האם בשבת יכולים לצאת בו לרשות הרבים, או שחוששים שמה ייפול ויבוא לטלטלו. ואילו כאן רב המעמיד שרק לרבי מאיר זה נקרא מנעל. תרץ הבעל מאור שרב בעצמו סובר שבין רבי מאיר ובין רבי יוסי מודים שמנעל אינו דווקא מאור. והברייתא סוברת ככולי אלמא. מה שאמר רב זה שהרישה של הברייתא שיטת רבי מאיר, הסיפה היא גם רבי מאיר, אמר את זה לפי השיטות שסוברים שרבי מאיר ורבי יוסי חלקו עם מנעל צריך להיות מאור. ואילו התוספות במסכת יום הדף ע"ח עמוד ב' דיבור המתחיל הכיתה מתרצים, שאכן זהו הטעם גם בסוגייתנו שפסל רבי יוסי קו הכיתה לחליצה, כיוון שהוא רחב אז הוא נופל מרגלו. לכן אף כשחולצתו זה לא נחשב שהיא חולצת מרגלו. אומרת הגמרא, אמר המימר אי מן דחליץ, היוון בזמן שהיוומה חולצת את נעלו, צריך למתחסה לקרי, צריך לדחוף את הרגל שחולצת היוומה ממנה את הנעל על הקרקע. והאורך לנר כותב שלומדים את הדין הזה מהלכה למשה מסיני, ולפי זה אף בדיעבד כשלא דחף החליצה פסולה. ולכן יעמוד היוון בשעת החליצה על יד הכותל או על יד עמוד וישען עליו, או ישען על אדם שמחזיקו מאחוריו כדי שיוכל לדחוק רגלו בקרקע. אבל לא ישען באופן שהם יקחו את העמוד או את המשענת ייפול, מפני שאז יחשב כמו שחלץ במיושב. אמר לרבשי להמימה והתניה, הרי שנינו בברייתא שהחליצה כשרה בין עומד כשעשו את החליצה בעמידה, בין יושב כשעשו את החליצה בישיבה, בין מוטה שעשו את החליצה כשהם מוטין על צידיהם, ורק כשאדם מוטה על צידו אין דרכו לדחוף רגלו בקרקע, ובכל זאת הכשירה הברייתא את החליצה, אף כשהיה היוון מוטה, אם כן משמע שאין צריך שהיוון ידחוף את רגלו בקרקע. תרץ את הגמרא, אימה, תאמר ולעולם דדחיס לקרי, שמה שהכשירה הברייתא לחלוץ כשהיוון מוטה, מדובר דווקא באופן שדוחף את רגלו בקרקע, אף שאין דרכו אז לדחוף. אומר המאיר, שמשמע שמספיק שדוחף את רגלו רק קצת בקרקע, שהרי מוטה אינו יכול לדחוף חזק ויכול לחלוץ. ואמר המאמר, איימן דמסגי על לחתא דקרי, יוון שהולך על לחתא דקרי, שרגלו הפוכה והולך על הצד העליון של הרגל ולא דורס על כף רגלו, לא חליץ. כיוון שהתורה היא צריכה בחליצה שתחלוץ נעלו מעל רגלו, ואין רגל הפוכה נקראת כלל רגל. שואלים הראשונים, הרי כיתה שנחתכה רגלו חולץ מהשוק, ולומדים זאת מזה שהתורה ריבתה וחלצה נעלו מעל רגלו, משמע שתחלוץ ממה שעל רגלו, ואם כן נרבה גם מי שרגליו הפוכות שיוכל לחלוץ מהשוק שמעל רגלו. מתרץ רשי שמי שנקטעה רגלו, כיוון ששוקו קודם שנקטעה היה מעל רגלו, לכן אף לאחר שנקטעה גם כן קרינן לי, מעל רגלו, ויכולים לרבות אותו מהפסוק. אבל מי שרגליו הפוכות, הרי זה כמו שאין לו רגב, לא שייך לרבות מהפסוק מעל רגלו, שחליצה כשירה אף מן השוק שלו. אמר לי רבשי להמימר והתניה, הרי שנינו בברייתא, שאם חלצה בסמוכות הרגליים, אדם שאינו יכול ללכת על רגליו, ולכך הולך עם ידיו וגורר רגליו בקרקע, או כדי שלא יתלכלכו רגליו בתית שבדרכים, עושה להם שמיכה מאור, אז לשיטת אביי בתחילת העמוד שהברייתא מדברת לשיטת רבי יוסי ובמחופה אור מדובר שהשמיכה עשויה מאור, ולשיטת רב הברייתא מדברת לשיטת רבי מאיר. אם כן, גם כשהשמיכה אינה מאור היא קשירה לחליצה, אז אותו אדם מכניס רגליו לתוכה, ואם חלצה במנעל הזה אמרה הברייתא הלל שחליצתה קשירה. מה אליו? שמה שהכשירה הברייתא שמיכת רגליים היינו באופן, דחליץ באי הוא האדם הגורר את רגליו, ואף על גב שרגליו עקומות קשר לחליצה. הנה מוכח שרגל עקומה נקראת רגל וקשרה לחליצה, ואם כן גם רגל הפוכה נקראת רגל, אז למה אמרת שאדם שדורך על חלקו העליון של כף רגלו פסול לחליצה? תרץ את הגמרא, לא. הברייתא אינה מדברת באופן שהגורר רגליו חולץ, ובאמת בכזה אופן החליצה אכן פסולה, כיוון שאין זה נקרא שחלצה הנעל מרגל היוון, כיוון שרגלו אינו נקרא רגל כלל. מה שהכשירה הברייתא זה באופן דייב ללאחר וחליץ. הקיטה נתן את סמוכות הרגליים לאדם אחר שמעלך על רגליו ככל אדם, והוא חלץ בהם. אמר רב אשי, למה ידקה אמר המימר? למה שאמר המימר שמי שרגלו הפוכה אינו יכול לחלוץ? לאו בר אובה חליץ ולאו בר קיפוף חליץ. אלו היו שני אנשים שרגליהם התהפכו ולכך הם אינם חולצים. והאוך לנר כותב שייתכן שרגליהם היו עקומות כגון שהלכו על אצבעות הרגליים, או שהשוק היה באמצע הרגל, וזה מה שרבה שירצה לחדש, שגם עקומי רגליים כאילו דומים למסגי הליחתה, שהם הולכים על החלק העליון של כף רגלם, שהם אינם חולצים. אומרת הגמרא שנינו במשנה מן הארכובה ולמטה, אם נחתכה רגל היבם למטה מהברך וחלצה משם היבמה את המנעל, החליצה כשירה. אומרת הגמרא ורמיני, אני אשאל אותך סתירה, נאמר בתורה, שלוש רגלים תחוג לי בשנה. ראינו שבזמן שבית המקדש היה קיים, היה חייב כל אחד בשלוש המועדים לעלות ולהיראות בעזרה. דורשת הברייתא שהלשון רגלים בא ללמד שרק מי שמעלך על רגליו חייב לעלות לעזרה. פרט לבעלי קבין. מי שנקטע רגלו עושה כמין רגל מעץ ועושה בתוכה בית קיבול שמכניס את רגלו בתוכה. רש"י מבאר שאינו נשען על הקו, אלא יש לו משענת לידיו, וכן משענת הקשורה לשוקו ועליהם, הוא נסמך. בעלי קבין אילו פטורים מלעלות לעזרה במועדים, אף על פי שיש להם שוק מכל מקום נתמעטו מרגלים. אם כן מוכח שכשנקטעה רגלו למטה מהברך, אין רגלו נקראת רגל. אם כן, מדוע בחליצה כשנחתכה הרגל למטה מהברך החליצה קשירה? מדוע אנו אומרים שנחשב כמו שחלצה מרגל היבם? והגמרא במסכת חגיגה דף ג' עמוד א' דורשת מהפסוק שלוש פעמים בשנה יראה כל זכוכה את פני האדון השם, פסוק בספר שמות פרק למד ד' פסוק חף ג', שמוכיחה שם הגמרא מפסוקים שרגלי האדם נקראים פעמים. דורשת הגמרא מן המילה פעמים שרק מי שהולך ברגליו חייב לעלות שלוש רגלים לעזרה לראות את פני האדון. ואת הפסוק שלוש רגלים תחוג דורשת שם הגמרא ללימוד אחר. מכל מקום כתבה הברייתא את הפסוק שלוש רגלים אף שאינו עיקר הדרשה, כיוון שדרך התנא לכתוב את כל דבריו על פסוק אחד, אף על גב שלומדים חלק מהדינים מפסוק אחר. כך תוספות בדיבור המתחיל פרט לבעלי קבין. בכל אופן, קושיית הגמרא אצלנו, ששם במסכת חגיגה משמע שבעלי קבין פטורים מלעלות לעזרה, למרות שיש להם שוק, כי אם נתמעטו מכך שזה לא נחשב רגליים, ואילו כאן הכשרנו מי שיש לו שוק לחליצה, ונחשב הדבר כמו שחלצה מרגל היבם, כשהיא חולצת מן השוק שלו. ותרצת הגמרא שאין יחס שונה הדבר אצלנו בחליצה, דכתיב וחלצה נעלו מעל רגלו, ולא כתבה התורה וחלצה נעלו מרגלו. ללמד שאף כשחולצת מהשוק, שהוא מעל לרגלו של היבם, כשירה החליצה. מקשה הגמרא יחי אם התורה ריבתה שיכולה לחלוץ מעל לרגלו, למעלה מן הארכובה, גם אם הרגל נחתכה למעלה מן הארכובה, למעלה מן הברך, נע מן הרבה מהפסוק שיכולה לחלוץ משם, מדוע המשנה פסלה כשחלצה למעלה מן הברך? תרץ את הגמרא שהתורה ריבתה רק מעל רגלו, דהיינו השוק, ולא את הירך שהוא מעל דמעל רגלו. אמר רב פפא שמאמינא, מכך שהכשירה המשנה קיטה שנקטעה רגלו עד הברך מהריבוי שריבתה התורה מעל רגלו, אי הסתבירה עצם הקרסול המחברת בין השוק לכף הרגל עד ער הנחית, מגיעה עד הקרקע, דהיינו שעצם הקרסול והעצם של פרסת כף הרגל הם עצם אחת, והחתם סופר כותב שעצם הקרסול מגיעה עד הבשר שנמצא בתחתית הרגל, רק שמופרד עצם הקרסול מעצמות הרגל, והבשר שנמצא מתחת לעצם הקרסול מחובר עם הבשר שתחת כל הרגל, וכל זה היה ברור לגמרא, וביאר החתם סופר את דברי רב פאפה שסובר, שמוכח ממשנתנו שהבשר שנמצא תחת הקרסול הוא בשר של עצם הקרסול, שאם תאמר שהוא חלק מהבשר שתחת כל הרגל מפני שמחובר אליו, אז ייפסל השוק לחליצה מפני שאת הקרסול נרבה, שיהיה קשר לחליצה מהפסוק מעל רגלו, ואת השוק שהוא מעל הקרסול נפסול, כי הוא מעל דמעל. אם כן אומר רב פאפה, מזה שהכשירה המשנה קטעה שנקטעה רגלו עד הברך מהריבוי שריפתה התורה מהמילים מעל רגלו, עצם הקרסול המחברת בין השוק לכף הרגל, והיא מגיעה עד הקרקע, דהיינו שעצם הקרסול והעצם של פרסת כף הרגל הם עצם אחת, ואיסל כדאי תחמיף סק פסיק, אם תאמר שהקרסול הוא עצם בפני עצמו והעצם שבכף הרגל הוא עצם בפני עצמו, אבל איהו הקרסול היה מעל רגלו מפני שהוא מעל עצם כף הרגל, ושוקה, והשוק זה מעל דמעל רגלו, ייפסל לחליצה, כיוון שהתורה ריפתה רק מעל רגלו ולא מעל דמעל. מזה שהכשירה המשנה גם חליצה מן השוק, מוכח שעצם הקרסול מגיע עד הקרקע וממילא נקרא השוק מעל רגלו. דוחה הגמרא את הראיה של רב פאפה ואמר רב אשי, לא, אפילו תימה, אפילו אם תאמר שעצם הקרסול מפסק פסיק, זה לא עצם אחד יחד עם עצם כף הרגל. ולשיטת החתם סופר סובר רב אשי שהבשר שתחת הקרסול הוא בכלל הבשר שמתחת כל הרגל ואינו נקרא מעל רגלו, כיוון שעומד בשווה עם הבשר שתחת כל הרגל. אומר רב אשי, בכל זאת החליצה מהשוק כשרה, והיא בכלל מה שהכשירה התורה מעל רגלו, כיוון שכל דבעדי קרעה, כל שנמצאת עם הרגל, דהיינו הקרסול שהוא בגובה שווה אל הרגל, אינו נקרא מעל רגלו אלא כקר אדמי. ולכך כשחולצת מהקרסול, הרי זה כמו שחולצת מהרגל עצמה, ואין צריך ללומדו מהריבוי שהתורה ריפתה מעל רגלו, ואפשר ללמוד ממעל רגלו להכשיר השוק לחליצה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה מן הארכובה ולמעלה, שאם רגל היבם חתוכה למעלה מהברך והיבמה חלצה משם את קו היבם, החליצה פסולה. מיטיב רב כהנא מקשה רב כהנא בקללות שמופיעות בספר דברים פרק כוח פסוק נ"ו, נאמר שאף ערקה וכה והענוגה תרע עינה בבנה ובביתה הגדולים ובשילייתה בניה הקטנים היוצאת מבין רגליה, ואף על פי שהוולד יוצא מבין הירחיים. מזה שכתוב מבין רגליה מוכח שגם הירך נקראת רגל, אם כן נכשיר לחליצה אף כשנחתכה רגל היבה מעל הברך. תרץ את הגמרא, אמר אביי, אין להוכיח מכאן שברך נקראת רגל, כיוון דרך האישה בשעה שקורעת לילד נועצת את הקוויה של רגליה בירחותיה ויולדת, ונמצא שהוולד יוצא מבין רגליה, ולכך נקרא יוצאת מבין רגליה. בקשה הגמרא, תשמע, בוא בקשה לך קושייה נוספת. נאמר בספר שמואל ב' פרק י' פסוק רפאי, ומפיבושת בן שאול ירד לקראת המלך ולא עשה רגלה ולא עשה שפמו, ואת בגדיו לא חיבס למין היום לכת המלך עד היום אשר בא ושלום. אומר הפסוק שהוא לא הסיר שיער זקן התחתון ולא הסיר שיער שפמו, וזה נאמר על מפיבושת שכל זמן שדוד המלך הלך מירושלים למלחמה התשובו לא עשה רגליו מפני שנתעצב בצרת דוד. משמע מלשון הפסוק לא עשה רגליו שאף הירך נקראת רגל. מתרץ את הגמרא שירך איננה בכלל רגל, מה שכתב הפסוק רגליו זה כיוון שרצה לכתוב לישנה מעליה לשון מעולה ונקייה. עוד קושיה, תשמע, נאמר בפסוק בספר שמואל א' פרק כ"ד פסוק ג', ויבוא אל גדרות הצון על הדרך, ושם מערה ויבוא שאול להסך את רגליו, ודוד ואנשיו בירכתי המערה יושבים. בזמן שנלחם שאול עם דוד, נכנס שאול להסך את רגליו במערה שדוד ואנשיו היו בה, ולא ראו שאול, וקראת דוד את כנף מעיל שאול בחשאי. ורשי שם מפרש שהוא נכנס להיפנות לנקבים גדולים, והמצודת ציון כתב להסך את רגליו על שם שדרך הצנועים כשנפנים לסחך ולחסות את הרגליים. משמע שהירך נקראת גם כן רגל. מתרץ את הגמרא שכתב את הפסוק לישנה מעליה, לשון מעולה ונקייה, אבל ירך באמת אינה בכלל רגל. עוד קושייה, תשמע, נאמר בפסוק בספר שופטים פרק ג' פסוק כ"ד, והוא יצא ועבדיו באו, והירו ועיני דלתות העלייה נעולות, ויאמרו, אך מסיחו את רגליו בחדר המקרה, בעלייה המקררת שעשויה לאוויר. עגלון מלך מואב ייצר לעם ישראל, והביא להם הקדוש ברוך הוא מושיע את אהוד בן גירה שהלך להביא מנחה לעגלון, ולקח איתו חרב. אחרי שהוא הביא את המנחה לעגלון, אמר לו, יש לי דבר סתר אליך, ועגלון ישב בעליית המקרה, ואמר שיוציאו את כולם מהעלייה, ואז תקע אהוד בן גירה החרב בביתנו, ויצא מן העלייה ונעל את הדלת אחריו. כאשר יצא ועבדיו באו להיכנס לעלייה, ויראו ונעל דלתות העלייה נעולות, ויאמרו, אך מיסחו את רגליו בחדר המקרה. אם כן, שואלת הגמרא, משמע שהירך נקראת גם כן רגל, גם פה מתרצת הגמרא לישנה מעליה, רצה הפסוק לכתוב לשון מעולה ונקייה. מקשה הגמרא שהפסוק כותב על סיסרא, כשבעל יעל בין רגליה קרה. מתרצת הגמרא שהפסוק נקט לישנה מעליה לשון מעולה ונקייה. אגב, זה שהביאה הגמרא את הפסוק שסיסרא בעל יעל, דורשת הגמרא את הפסוק הזה. אמר רבי יוחנן, שבע בעילות בעל אותו רשע, אותו סיסרא, באותו היום את יעל, והכוונה לאותו יום שנלחם ברק בסיסרא ונמסר בידו. שנאמר, נאמר בספר שופטים פרק ה' פסוק כ"ז, בין רגלי הקרה נפל שכב, בין רגלי הקרה נפל, באשר קרה שם נפל שדוד. בין רגלי הקרה זה אחד, נפל שניים, שכב בין רגלי השלישית, קרה רביעית, נפל חמישית, באשר קרה שישית, שם נפל שדוד, שביעית. כל אחד מהלשונות הללו מורה על בעילה. מקשה הגמרא, מדוע הפסוק משבח כל כך את יעל, תבורך מנשים יעל, והגמרא במסכת אוריות אביות עמוד ב' דורשת גדולה עבירה לשמה ממצווה שלא לשמה, מן הפסוק תבורך מנשים יעל, אשת חבר הקיני מנשים באוהל תבורך. והגמרא מבארת שתבורך יעל יותר מהאימהות שכתוב בהם אוהל, אצל שרה כתוב הנה באוהל, אצל רבקה כתוב היבה יצחק האוהלה, אצל רחל ולאה כתוב ויצא מאוהל לאה. למה היא תבורך יותר מן האימהות? לפי שבאימהות היו נהנות מהביה. ועל כך מקשה הגמרא כאן שגם יעל הייתה נהנת. אם כן, מדוע הפסוק משבח כל כך את יעל, שנתנה לסיסרא לבוא עליה כדי ליגעו וכך תוכל להורגו, וכמתהניה בעבירה, היא נהנת מהעבירה. מתרצת הגמרא, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, כל טובתן של רשעים רעה אצל צדיקים. אנחנו בדף קוף ג' עמוד ב' שנאמר, כשהקדוש ברוך הוא הזהיר את לבן בחלום הלילה בעת שרדף אחרי יעקב כשברח מביתו, ישמר לך פן תדבר עם יעקב מטוב ועד רע. פסוק בספר בראשית פרק למד א' פסוק כ"ד, ויבוא אלוקים אל לבן הארמי בחלום הלילה ויאמר לו, ישמר לך פן תדבר עם יעקב מטוב עד רע. ונשאלת השאלה, ביש, למה זה מובן מה שאמר לו הקדוש ברוך הוא שלא ידבר עם יעקב רע לחיי? זה מובן. אלא זה שאמר לו שלא ידבר עמו טוב, עמי לא. למה לא? אלא מזה שאמר לו הקדוש ברוך הוא שלא ידבר עמו אפילו טוב. שמע מינה, ברור מכאן שכל טובתן של רשעים, אף כשמתכוונים הרשעים לטובה, רעה היא אצל צדיקים, מפני שהצדיקים שונאים את הרשעים, ונפשם קצה בהנאתם. לכן אין זו הנאה להם במה שמהנים אותם הרשעים. שואל החשק שלמה, הרי הגמרא כתבה בהמשך במפורש שהטעם שמה שיזירו השם לא לדבר עם יעקב, זה שמה יבוא להזכיר שם עבודה זרה. אם כן, מניין לומדת הגמרא שכל טובתם של רשעים רעה היא אצל הצדיקים? תרץ הנחלת יעקב שכוונת רש"י היא שהגמרא מוכיחה שאי אפשר שטובת הרשעים תבוא בלי רעה. שהרי כשלבן רדף אחרי יעקב, אף שלבסוף הייתה רדיפה לטובה וכרתו ברית שניהם ולא הזיק ליעקב, היה בזה גם תערובת רע שהזכיר לבן שם עבודה זרה כששאלו ליעקב, למה גנבת את אלוהי? וכן ביעל וסיסרא, כמו שמבררת הגמרא בהמשך, שהכניס ביעל זוהמה. ומזה לומדים שהוא הדין בכל טובתם של הרשעים, יש בזה רעה, ולכן קצה נפש הצדיקים בטובתם. ולכן משבח הפסוק את יעל כל כך, בזה שנתנה לסיסרא לבוא עליה כדי ליגעו, שהרי לא נהנית יעל מטובת הרשעים, והתכוונה בזה לשם מצווה. בקשה הגמרא בישלה מעתם, זה יהיה טוב שם אצל לבן, שהשם יזירו שלא ידבר עם יעקב מטוב ועד רע, ממילא שייך לומר שהוא צריך להזירו שלא יהיה רע לו, משום חשש דילמה מדקרלי, שמא לבן יזכיר ליעקב שמע דעבודת כוכבים, שם של עבודה זרה, כמו שבאמת לבסוף שאלו לבן ליעקב, למה גנבת את אלוהי? כך מפרש רש"י. ואומר המשכיל לדוד בביאור דברי רש"י, שמחשש שמא מתוך שירבה לבן עם יעקב בדברים, יבוא לבן לומר שם עבודה זרה, והתורה כתבה ושם אלוהים אחרים לא יישמע על פיך. לכן אסר השם עליו לדבר עם יעקב כלל מטוב ועד רע. אלא החפו בסיסרא שבא על יעל, מהי רעה איקה? איזה רעה יש שלכן? יקרה רעה במה שבא עליה ולא ייחשב טובה. אבל בזה שעשתה יעל עבירה על ידי זה שבא עליה, לא נקרא שעשה לה רעה, שהרי כתבה הגמרא לאל שגדולה עבירה שעשתה יעל לשמה, שנחשב לדבר טוב, והפסוק גם משבח את יעל. שהרי נאמר, תבורך מנשים יעל. תרצת הגמרא דקשדי בהכניס בסיסרא כשבא עליה, זו אמה. אמר רבי יוחנן בשעה שבא נחש הקדמוני על חווה כשיעץ לה לאכול מפרי עץ אגן, ומלשון הפסוק הנחש, אישיאני ויוכל, דורשת הגמרא אישיאני לשון נישואים שבה נחש על חווה. כך רש"י במסכת שבת דף קמ"ב דיבור המתחיל שבה, אז הנחש הקדמוני הטיל בזוהמה, משל לגבורת היצר הרע, שאדם נברא בצלם אלוקים שנשמתו מהעליונים ובגוף האדם נברא מאפר מקום המזבח, והוא יחיד בתחתונים כמו שהשם יחיד בעליונים. מסביר המהרש"א, כשבא להנחה שטיל בזוהמה שיהיה דבק באדם צד התומה כמו שיש בכל הנבראים בעולם. ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתם שנחלש ונפסק כוח הזוהמה שנתקנו מכל מום, כמו שהפסוק אומר על כלל ישראל אחר מתן תורה, בשיר השירים פרק ד' פסוק ז', כולך יפה רעייתי ומום אין בך, שכיוון שקיבלו עם ישראל את התורה שהיא טהורה, היא מפסיקה את זוהמתן, וחזר עליהם צלם השם. כמו שהכתוב אומר על כלל ישראל אחר מתן תורה, תהילים פי ב', אני אמרתי אלוקים אתם. עובדי כוכבים שלא עמדו בהר סיני, לא פסקה זוהמתן ולכן עדיין נצרן גלול. ולכן, היות שבא סיסרא על יעל, הכניס בה זוהמה, וראה וחרפה היא בשבילה. אומר תוספות במסכת יום עד אף פי ב' עמוד ב', שאין לומר שאין זה נחשב לטובה כלל, שהרי ברור שנהנית יעל קצת מעבירה. אלא שהנאה כזו אינה נחשבת הנאה, כיוון שהצער גדול על ההנאה שטובתם של הרשעים ראה לצדיקים. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, חלצה במנעל שאינו שלו, חליצתה כשירה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, מסכת קידושין דף י"ד עמוד א', אמר בתורה וחלצה נעלו מעל רגלו, מלשון הפסוק משמע שאין לי שקשר לחליצה אלא נעלו של היבם, בנעל של כל אדם מניין שחליצה כשירה בו. תלמוד לומר נעל נעל מכל מקום. מה שהתורה כתבה פעמיים את המילה נעל, גם בפסוק וחלצה נעלו מעל רגלו, וגם בפסוק ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל, הרי זה בא ללמד שאף מנעל של כל אדם כשר לחלוץ בו. ולמרות שלעיל בדף קוף בית עמוד בית למדה הגמרה מהריבוי של נעל נעל, שמנעל החליצה כשר אף כשעשוי מכל סוגי האורות, ולאו דווקא כשעשוי מאור תחש מהפסוק ונעלך תחש, מכל מקום הדרשות שוות, ואין סברה ללמוד אחת יותר מהשנייה, ולכן לומדים את שניהם. כך תוספות בדיבור המתחיל, תלמוד לומר נעל מכל מקום. מקשה הברייתא, אם כן שהתרבה שמנעל של כל אדם כשר לחליצה, מה תלמוד לומר, מה בא ללמד זה שכתבה התורה נעלו, דהיינו נעלו המיוחד לו, ולא כתבה וחלצה נעל מעל רגלו? מתרץ הברייתא, שהתורה כתבה נעלו כדי ללמד שמנעל החליצה צריך שיהיה נעלו הראוי לו לרגלו להלך בו, פרט למנעל גדול שאין יכול להלך בו, ופרט למנעל קטן שאין המנעל חופה את רוב רגלו. למרות שלאל דף קוף ב' עמוד א' הכשירה הגמרא כשחלצה רק את עקב הרגל ממנעל החליצה, שזהו בכלל וחלצה נעלו מעל רגלו, מכל מקום לגבי שיקרא מנעל, יש לומר שאינו נקרא מנעל רק באופן שחופה את רוב הרגל. אבל לגבי חליצה בשמיטת רוב העקב, זה מספיק, כיוון שבזה כבר נקרא שגילתה את רגלו. כך תוספות בדיבור המתחיל שאין חופה את רוב הרגל. ועוד מיעוט אחד אומר את הברייתא, פרט לסנדל המסוליים שאין לו עקב לפי שנקרא, בכל אילו לא תחלוץ שאינו נקרא מנעל, כיוון שאינו מכסה את רוב הרגל. מספר את הגמרא, אביה וקאי קמי דרב יוסף, אביה היה עומד לפני רבו רב יוסף, עתה יבמה, הגיע יבמה, יחד עם היבם לפני רב יוסף כדי לחלוץ, ומנעל היבם לא היה מנעל שקשר לחלוץ בו. אמר לי, אומר לו רב יוסף לאביה, אב לי, תן ליבם את סנדלך, שהוא קשר לחליצה. ומה שלא הביא לו רב יוסף את הסנדל של בית הדין, והגמרא בסנהדרין בדף זין עמוד ב' אומרת שבין כל כלי הדיינים יש סנדל חליצה, מסביר הריטב"א שהוא מפני שהחליצה לא הייתה בבית דינו של רב יוסף אלא בשום מקום אחר שבמקרה הזדמן לו חליצה לשם. ואילו הים ששלמה כותב שרב יוסף ראה על גודל רגלו של היבם שמנעל בית דין לא מתאים לו, ומנעלו של אביי כן התאים לו, ולכן ביקש מאביי שייתן לו את מנעלו. אם כן, אומר רב יוסף לאביי, תן ליבם את סנדלך שהוא קשר לחליצה וילבשנו היבם ותחלוץ לו היבמה. יאיב לנתן אביי ליבם סנדלה דסמולה, את סנדל רגל שמאל. ואביי בכוונה נתן לו את המנעל של רגל שמאל, בגלל שסבר שלכתחילה לא תחלוץ במנעל שאינו שלו. וסבר אביי שאף שרב יוסף מכשיר במנעל שאינו שלו, מכל מקום בשל שמאל בוודאי יפסול. ובזה ירוויח שרב יוסף יפסול את החליצה כשיטתו שפסול בסנדל שאינו שלו. כך מפרש רשי. אילו הנימוקי יוסף כותב, שאביי רצה לנסות האם רב יוסף מכשיר לכתחילה לחלוץ במנעל שמאל או רק בדיעבד. ארוך לנר מבאר, שהרי רב יוסף שכח את תלמודו, וכשביקש לאביי את סנדלו, רצה אביי לבדוק האם הוא ביקש זאת משום ששכח את הדין שאסור לחלוץ בסנדל שאינו שלו, או משום שהוא סובר שמעיקר הדין אפשר לחלוץ בו. כשהביא לו אביי את של שמאל, כפי שהגמרא תאמר מחה בו רבי יוסף והבין בזה הבאי שרבי יוסף עדיין זוכר בזה תלמודו, ומכל מקום הוא סובר שאפשר לחלוץ בסנדל שאינו שלו. חוזרים אל סיפור הגמרא, שכאמור, אביי נותן ליבם את סנדל רגל שמאל. אמר לי, אומר לו רבי יוסף לאביי, אי מרדאמו רבנן, מה שאמרו רבנן לאל במשנה בדף קופה א' עמוד א', שאם חלצה במנהל של רגל שמאל כשלובשו בימין שחליצה כשירה, זה רק בדיעבד. אבל לחלוץ בו לכתחילה מי אמור? האם אומרים שקשר לחלוץ בו, ואם כן, מדוע נתת ליבם לכתחילה סנדל של שמאל? אמר לו, משיב לו אביי, יחים כדבריך, אם כן גם מה שהכשירה המשנה לחלוץ בסנדל שאין שלו, נעמי גם נאמר, אי מרדאמו רבנן, מה שרבנן אמרו שזה כשר, זה רק בדיעבד, אבל לכתחילה, מי אמור? האם אמרו שזה כשר? ואם כן, מדוע הורית, רבי יוסף, הורית לי שאתן לו סנדלי לחלוץ בו כשקשר רק בדיעבד? אמר לו, אומר לו רבי יוסף לאביי, אחי כאמינה לך, כך התכוונתי כשאמרתי לך לתת לו את סנדלך. הב לי ואקנה לי. תן לו את הסנדל ותקנה לו את הסנדל במתנה על מנת להחזיר. במתנה על מנת להחזיר, שמה מתנה ונחשב שהמינהל הוא של היוון. ועל ידי כך נמצא שתחלוץ במנהל של היוון שקשר לכתחילה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, אם חלצה בסנדל של עץ חליצתה כשרה. מקשה הגמרא, מן תנה, מי הוא התנה של המשנה הסובר שחליצה כשרה גם במנהל שאינו מעור, שאף הוא בכלל מנהל, והוא לא דורש מהפסוק ואין עלך תחש שמנהל הוא רק העשוי מאור, כאמור לאל בדף קוף בית עמוד בית. אמר שמואל רבי מאירי, זוהי שיטת רבי מאיר דתנן, שנינו במשנה במסכת שבת דף סמך ה' עמוד בית, הקיטה מי שנקטעה רגלו, יוצא בשבת לרשות הרבים בקו שלו, מפני שזה נחשב לנעלו של הקיטה, ואף על גב שהוא עשוי מעץ ולא מאור, הרי שהוא בכלל מנעל, כי רבי מאיר אינו סובר את הדרשה שהביאה הגמרא לאיל, מהפסוק ונעלך תחש שמנעל החליצה יהיה דווקא מאור. רבי יוסי אוסר לקיטה לצאת בקבו לרשות הרבים, כי הוא לומד מהפסוק ונעלך תחש שמנעל נקרא דווקא כשעשוי מאור, וכשאינו מאור אינו בכלל מנעל, ולכן אפילו כשהקיטה הרגיל ללכת בקו שלו וזה מנעלו, מכל מקום הוא אינו בכלל מנעל, והוא כמסע שאסור לצאת בו בשבת לרשות הרבים. משנתנו שסוברת שגם במנעל של עץ חליצתה כשרה, סוברת כשיטת רבי מאיר שנקרא מנעל אף שעשוי מעץ. אבוה דשמואל אומר שהמשנה מדברת בסנדל של עץ שמחופה באור, ובאופן כזה לדברי הכל בין לרבי מאיר ובין לרבי יוסי נקרא מנעל. והראשונים נחלקו באיזה אופן הוא הציור מחופה באור מבחוץ. רוב הראשונים ביארו דהיינו שמחופה הנעל מבחוץ באור, אבל האור זרוע ביאר שמחופה אור מבפנים במקום הרגל. אדם או בגד או בית שנראה בהם נגע צרת, מצווה התורה שיקשו אל הכהן ויראו לו את הנגע, ויצווה הכהן להסגיר את הנגע שבעת ימים. ואז יחזור הכהן אחרי שבעה ימים ויראה את הנגע. אם פסע הנגע, אם גדל הנגע, יתמו תומת נגעים תומה מוחלטת. ואם יתקטן ויתחלש חוזקו, יתהרו. אמר רב פאפי משמי דרבה, סנדל המוסגר, סנדל שנולד בו נגע שמסגירו הכהן שבעת ימים כדי לראות אם יפסע הנגע ותמה, או יפחת הנגע ותאור. וכמובן שנציין שיש גם מצב שלא פסע הנגע ולא פחת הנגע, שבמקרה כזה מחפשים את הבגד ומסגירו הכהן שבעת ימים שנית, ולאחר השבוע השני אף אם יעמוד בגודלו יתמנו הכהן. אם כן, אומר רב פאפי, בסנדל כזה שנמצא בהסגר לא תחלוץ בו לכתחילה גזירה, שמה תחלוץ גם בסנדל מוחלט שקבעו שהוא תמה שפסול לחלוץ בו גם בדיעבד. ואם חלצה בסנדל מוסגר, חליצתה כשירה בדיעבד. סנדל המוחלט, סנדל שנולד בו סימן תומה והסגירו הכהן שבעת ימים ופסע הנגע ותימו הכהן, לא תחלוץ בו. אם חלצה, חליצתה פסולה. והטעמו, היות והתורה צוותה שצריך לשרוף בגד שהוא תמה מוחלט, כאמור, ושרף את הבגד אשר יהיה בו הנגע כצרת ממרת היא באש תשרף. לכן אף כשעדיין לא שרפו, הרי הוא כמו שאין בו שיעור, כי כל העומד להיקטט, להיחתך לחתיכות קטנות, הרי הוא נחשב כבר עכשיו ככתות, ואין בו שיעור. ובסנדל של החליצה, התורה הצריכה בו שיעור, והוא שיהיה המנעל בגודל של חפה על רוב הרגל, כפי שלמדנו ליל בדף קופה א' עמוד א'. לכן אם יש בו נגע וחלצה בו, חליצתה פסולה. רב פאפה משמי דרבה אמר, אחד סנדל המוסגר ואחד סנדל המוחלט, בין סנדל שהכהן רק יסגירו לראות אם הנגע פוסה, לבין סנדל שהוא כבר פסק לגביו שהוא תמה, לכתחילה לא תחלוץ בו גזירה שמה תבוא לחלוץ בסנדל של תקרובת עבודת כוכבים, שפסול גם בדיעבד. ואם חלצה בהם בדיעבד, חליצתה כשירה. אף על גב שסנדל המוחלט עומדו לשריפה, בכל אופן, סובר אף פאפה משמי דרבה שהוא קשר, כיוון ששפיר נחשב כמי שיש בו שיעור של מנעל, כפי שהגמרה תבהר בהמשך שלומדים זאת מגזירת הכתוב. מקשה הגמרה על רב פאפי שפסל גם בדיעבד, כאשר חלצה היבמה בסנדל המוחלט. סנדל שקבעו לגביו שהוא תמה. מי טבעי, שנינו בברייתא, שמופיעה במשניות במסכת נגעים פרק י' ג' משנה ד', בית המוסגר בית שנראה בו הנגע, והסגירו הכהן שבעת ימים, מתמה מתוכו, אדם שנוגע בקירות הבית המנוגע מבפנים, אף שלא במקום הנגע, אף באופן שעומד האדם מחוץ לבית ולא נכנס לתוכו, הרי הוא תמה. והמוחלט, בית שנראה בו נגע והסגירו הכהן שבעת ימים ופסע הנגע, התרחב הנגע והחליטו הכהן, דהיינו הכהן קבע שהוא תמה, מתמם בין מתוכו, בין מי שנוגע בקירות הפנימיים של הבית המוחלט, ואף כשעומד מבחוץ, ובין מאחוריו, אף הנוגע בקירות הבית החיצוניים, נטמא. זה וזה, מוסגר ומוחלט מתמים בביה, אדם שנכנס ראשו ורובו בתוכם, אף שלא נגע בקירות הבית, נטמא. מפני שהתורה כתבה בבית המוסגר, והבא אל הבית כל ימי הסגיר אותו, יטמא עד הערב. ראינו שנטמא בעצם ביתו, וכל שכן בבית מוחלט שנטמא, הנכנס לתוכו. שואלת הגמרא ואיסל, כדאי תך אם עולה על דעתך לומר שדבר העומד לאיחתך, כדי מקטט דמי, נחשב הדבר כבר כחתוך, ואין לדבר העומד שיעור, לדבר העומד לאיחתך אין לו שיעור, אם כן מדוע נטמע נכנס לבית המוחלט, ולגבי הנכנס לבית המנוגע בעינן, התורה היא צריכה שיהיה בית כמו שכתוב, והבא אל הבית. דהיינו שכדי לטמא בביה צריך שיקרא הבית בשם בית, וכיוון שעומד הוא לשריפה, אין עליו שם של בית, ולקה, שהרי הבית המוחלט עומד להינתץ, וכיוון שעומד להינתץ, נחשב כבר עכשיו שאין בו שיעור, וכיוון שאין בו שיעור אינו נקרא בית, כי בית נקרא רק שיש בו שיעור של דלת על דלת, כמו שאומרת הגמרא במסכת סוכה דף ג' עמוד ב', ולא נטמע אדם הנכנס אליו, מזה שכתבה המשנה שהנכנס לתוכו נטמע מוכח, שלא אומרים שכל העומד להיקטט ככתות דמי, ואם כן גם סנדל המוחלט שקבעו לגביו שהוא תמה, אינו נחשב כבר כשרוף, יהיה קשר לחליצה, וקשה על רב פאפי שפסל בסנדל המוחלט אף בדיעבד. תרצת הגמרא שייני אתם, שונה הדבר בבית המצורה, דקאמר קרא, ונתץ את הבית, שגילתה בזה התורה שאפילו בשעת נתיצה, קרוי בית. אף שעומד הבית להינתץ ולהיקטט, קוראת התורה לבית המנוגע הזה בית, כיוון שנקרא בית, לכן טוב כתבה הברייתא שמתמה בביה. מקשה הגמרא קושייה נוספת על שיטתו של רב פאפי שפוסל סנדל המוחלט לחליצה גם בדיעבד. תשמע, שנינו בתוספתא, מתלית בגד המנוגע שיש בו 3x3 אצבעות כשיעור בגד שעניים משתמשים בו וראוי לקבל תומה, אף על פי שאין בו במשקלו כזית שהחוט דק, כיוון שנכנס רובה של 3 האצבעות לבית טהור, ואף ש... לא שעה בגד בבית, אלא שהכניסו לבית ומיד הוציאו, תימתו הוא את כל כלי הבית. כמו שמצאנו באדם הנכנס ברובו לבית תמה שנטמא, כיוון שרובו ככולו. גם בגד מתמה את הבית כשנכנס הבגד ברובו שנחשב ככולו. כדין בגד המנוגע שמתמה באוהל. והדין הזה נלמד מהיקש שהקישה התורה בפסוק ולצרת הבגד ולבית. מה בית מתמה בביה? כך בגד מתמה בביה. אומרת הגמרא מה אליו, האם לא מדובר שהמטלית מוחלטת, הנגע במטלית היה נגע מוחלט שעומד לשריפה, ובכל זאת אומרת הברייתא שכשנכנסת רובה של המטלית לבית הרי מתמת את כלי הבית, ולא אומרים שיות ועומדת המטלית לשריפה הרי כי מי שאין לה שיעור, ולכן נחשיב רק את מה שנכנס לבית, ומה שנכנס לבית אין לה שיעור של 3 אצבעות על 3 אצבעות, וממילא המטלית התמאה הזו לא תתמא את הבית, כיוון שבגד מוחלט שנקבע לגביו שהוא תמא מכתת שיעורי, נכתת שיעורו, אלא מחשיבים כן את הבגד המוחלט כבגד שלם והולכים בו אחר הרוב. אם כן גם לגבי חליצה לא נחשיב את הסנדל המוחלט שהוא תמא, שהוא בגד מצורע כמו שהוא כבר נשרף ויהיה קשר לחליצה. תרצת הגמרא לא מוסגרת, מה שאמרה הברייתא שכשנכנס רובה של המטלית לתוך הבית הרי זה מתמא, מדובר במטלית מוסגרת שאינה עומדת לשריפה. עדיין הכהן לא גבה לגביה באופן מוחלט שהיא תמאה, ולכן לא אומרים שהיא נחשבת למכתת שיעורי, ולכן כשנכנס אליו הבגד ברובו, הבית תמא. שואלת הגמרא, יחי, אם הברייתא מדברת בבגד מוסגר ולא מוחלט? אי מה סייפה, בוא נראה מה כתוב בסייפה של אותה ברייתא. היו בה בבגד המנוגה שהכניס לבית משקל כמה זיתים, ואף שאין בכל אורכו של הבגד אלא 3x3 אצבעות, כגון שהחוט של המטלית עווה, ולכן הוא שוקל, כיוון שנכנס ממנה כזית מהבגד לבית טהור, תימתו, ולא מספיק שיכנס רק רובו של כזית, כמו לגבי בגד שיש בו ג' על ג', כשנכנס רובו של ג' אצבעות בבית, הוא מטמא את הבית. אף על גב שאין זה נקרא שנכנס הבגד לבית, כיוון שלא נכנס לבית רובה של 3x3 אצבעות. היא אמרת בישלמה, זה יהיה טוב אם תאמר שהתוספתא מדברת בבגד מוחלטת, היינו, שזה טמא מוחלט. אז מובן מה שמטמא בכזית, אפילו שאין בבגד 3x3 אצבעות, משום דה מוחלט, איתה כשלמת. התורה הקישה השוותה מצורה מוחלט למת. כשאמר אהרון הכהן למשה רבינו, כשהייתה מרים מצורת, אל נטעי כמת, אומר אהרון למשה, אל נא תחלט את מרים ותהיה דומה למת, שמצורה מוחלט דומה למת. ולומדים מהיקש שמטמא מצורה בכזית, כמו שמת מטמא בכזית. אלא היא אמרת, אם אתה אומר שהברייתא מדברת במוסגרת, עמי לאיזה צורך היא תקש למת? למה צריך להשוות את זה למת? הרי ההיקש הוא רק על מצורה מוחלט. אהרון הכהן אומר, שכשמרים הייתה מוסגרת, שהיא לא תחלט ותהיה חשובה כמת. ומניין לומר שמוסגר מטמא בחזית, אלא מוכח שהסיפה של הברייתא מדברת בבגד מוחלט. ואם כן, על כוחך גם הרישא שטמאה כשנכנס רובו לבית, מדברת בבגד מוחלט. ואם כן, קשה מדוע באופן שנכנס רק רוב של 3 אצבעות מטמא. הרי כיוון שמוחלט הוא, עומדו לשריפה, ואם כן, מכתת שיעורה. ולא אומרים רובו ככולו, אלא מוכח מכך שלא אומרים כיתותי מכתת שיעורה וקשה על רב פאפי. תרץ את הגמרא שאין להוכיח מכאן שלא אומרים כיתות אמך תצ'יורה, כיוון שאפילו אם נאמר כיתות אמך תצ'יורה, נמי לא יהיה קשה, גם לא יהיה קשה מבגד המנוגה. כיוון דשאי נהייתם שונה הדבר לגבי בגד מצורע, דאמר קרא ושרף את הבגד. גילתה התורה שאפילו בשעת שריפה שהבגד מוחלט, קרוי בגד. ולכן אומרים שמיעוט הבגד הולך אחרי איכן שנמצא רוב הבגד. שואלת הגמרא ולי גמר מיני, נלמד מבגד המנוגה לגבי חליצה שיחשב המנהל כמי שיש בו שיעור אף שהוא עומד להישרף. תרץ את הגמרא, איסור מתומה לא גמרינן. איסור חליצה בסנדל המנוגה. מתומה? אנחנו לא לומדים כיוון שהלכות תומה הם חידוש מיוחד שחידשה תורה ואין לך ללמוד מהם. כיוון שאין לך בו, אין לך חידושו. אומרת הגמרא, אמר רבה, הלכתה, אחד סנדל המוסגר ואחד סנדל שמוחלט ואחד סנדל של עבודת כוכבים של עובד כוכבים שמנילו ברגליו. של צלם עבודה זרה שמסיעים אותו ממקום למקום, ומדובר שאינו מקפיד עליו שאנשים לא ילבשו אותו, לכתחילה לא תחלוץ בהם, ואם חלצה בהם בדיעבד חליצתה כשרה. והיינו, שנחשב לסנדל וקשר לחלוץ בו בדיעבד, אף שהוא עומד לשריפה, כיוון שהתורה כתבה ושרף את הבגד, גילתה בזה התורה שאפילו בשעת שריפה, הבגד קרוי בגד. כך גם לחליצה נקרא סנדל המוחלט, סנדל שיש בו שיעור. ובסנדל של עבודת כוכבים, כיוון שאינו עשוי אלא להילוכו, לכך נחשב הוא רק למשמשי עבודת כוכבים, וכיוון שמשמשי עבודת כוכבים יש להם תקנה על ידי שיבטלנו העובד כוכבים, הוא אינו עומד לשריפה ואינו נקרא דמיכתת שיעורי. סנדל של תקרובת עבודת כוכבים שיקריבו ומסרו אותו לעבודה זרה לשם מתנה, וכן בסנדל של עיר הנידחת שעומד לשריפה ככל שאר הדברים הנמצאים בעיר הנידחת, בעיר שהותחו תושבי העיר לעבוד עבודה זרה וצוותה התורה ואת כל שללה תקבוץ על רחוב העיר ושרפת באש, ואין לזה ביטול עולמית ולכן אין לו שיעור סנדל, ובסנדל של זקן העשוי בחייו לכבודו לתכריכי מיטה לאחר פטירתו, וכיוון שאינו עשוי ללבישה אינו נחשב כמנעל, וכל אלה לא תחלוץ, ואם חלצה חליצתה פסולה שאינם בכלל מנעל. אמר לי רבינה לרבשי, מה ישנה, מה שונה מנעל של זקן העשוי לכבודו דליו להילוך העביד, שלא עשוי כדי ללכת בו אלא לתכריכים לאחר מותו, ולכך אין לחלוץ בו סנדל לבית דינה, סנדל של בית הדין שמיוחד הוא לחליצה, נע מלב להילוך העביד, הוא לא עשוי להליכה אלא רק כדי לחלוץ בו, ואם כן צריך שיהיה פסול לחליצה שאינו בכלל מנעל. אמר לי, אומר לו רבשי, הרי אילו מסגי בי אם ילך בו שלוחה דבית דינה, מי קפיד עלי דיינה? אם ילך בזה שליח בית הדין, האם יקפידו על זה הדיינים? לא, לכן הוא נקרא מנעל, אבל במנעל שעשוי לתכריכים מקפידים עליו שלא ללכת בו, ולכן אינו עומד להליכה כלל, ואינו נקרא מנעל. מוריי ורבותיי, אנו חותמים את שיעור הדף היומי שלנו עם 4 שאלות לשינון סיכום וחזרה. שאלה ראשונה, מדוע לא נקרא שיעל נהנתה מן העבירה? שאלה שנייה, אם מתי הוטלה ומתי פסקה זו עמתם של ישראל? שאלה שלישית, מה ההבדל בין מוסגר למוחלט לגבי תומה? והשאלה האחרונה, מה דין תקרובת עבודה זרה ומנעלן? עם השאלות הללו, לשינון סיכום וחזרה, אנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום, יום חמישי, חבדלת בתיבת תשע"ה, סיימנו בסייעת הדשמי דף קוף ג' ממסכת יבמות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שישי, חפאי בתיבת תשע"ה, ערב שבת קודש פרשת וערה, עם שני דפים, דפים קוף ד' וקוף א' ממסכת יבמות. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, יום מלא מלא בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ונחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה ותורה ושמחה ממקור הברכה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.